שיעור לכבוד ט"ו באב, זה יום האהבה. הכותרת של השיעור זה בוא נהיה קורבנות. תמיד חשבנו להיות קורבן, להתקרבן, זה רק במובן השלילי. אני רוצה ללמד לכם היום מה זה קורבן במובן החיובי של המילה. שלום לכולם, אני צבי צידון מניו יורק. קורבן, הקרבה. אז השיעור כמובן זה שיעור חסידי, זה בהמשך לשיעור מהעבר, שאם תחפשו את זה בגוגל, ביוטיוב, בפודקאסטים שלנו, נקרא אהבה, מה זאת אהבה ואיך מגדלים אהבה. אהבה, מה זאת אהבה ואיך מגדלים אהבה. קורבן זה משורש קוף ריש בית, להתקרב, קרבה, וכמובן גם קורבן זה אותו שורש. בוא נתחיל במילתא דבדיחותא, בבדיחה חמודה. גבר בתרדמת שוכב בית החולי, בית הרפואה, חודשיים, שכל הזמן אשתו יושבת לצידו ומתפללת 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 שיצא מהקומה, שיתעורר. פתאום שהוא מתעורר הוא מסמן לה להתקרב. הוא אומר לה, את יודעת מה? הייתי צידי כל הזמן, כשפיתרו אותי היית שם לתמוך בי, שהעסק שהקמתי פשט הרגל נשארת לצידי לחזק אותי, כשהרו בי ישבת על מיטתי כל הלילות, כשיסדנו את הבית עדיין המשך להאמין בי, את יודעת מה אני חושב? אז היא אומרת לו, מה יקירי? אז הוא אומר לה, אני חושב שאת מביאה לי מזל נחס. את השיעור היום נחלק לשתי חלקים. החלק הראשון, בוא נבין קודם כל מה זה קורבן משיחה של הרבי מלובביץ' כמובן, ואת החלק השני נלמד מתוך הספר של הרב שניאור אשכנזי, 14 כוסות בשבוע. זה הספר גם מבוסס על פי חסידות חב"ד, הוא רב חב"די, אתם מוזמנים לשמוע את השיעורים שלו, יש לו גם פודקאסט מדהים בערוץ יוטיוב מדהים. הרב שניאור אשכנזי, תעקבו אחריו. אז בואו נתחיל לצלול ככה בחומר וננסה להבין איך אנחנו יכולים להיות קורבנות טובים, ולמה להיות קורבן זה טוב וזה לא באמת סימן של חולשה, ולמה אנחנו צריכים להקריב בקשר הזוגי בינינו, למה אני צריך להקריב ביני לבין אשתי, או שאשתי צריכה להקריב בשבילי. אז נתחיל קודם בקורבנות. אני רוצה לספר לכם משהו ככה מתוך השיחה, כמו שאמרנו, של הרבי מלובביץ'. נושא הקרבת הקורבנות תופס מקום מרכזי ביותר בתורה. יש הרבה פרשיות השבוע שמדברות בתורה על קורבנות. אז אנחנו יכולים כבר לראות את תחילת עבודת הקורבנות עוד מקין והבל. נוח גם הקריב, האבות כולם הקריבו קורבנות, וזה אחד גם מהעבודות העיקריות של המשכן, של בית המקדש, בעזרת השם, של בית המקדש השלישי שיבוא. זה אחד סליחה, זה אחד מהעבודות העיקריות. ובאמת עד כל עוד שהיה לנו בית מקדש, בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, אז גם בדיוק מצאנו מתת באב, מתשעה באב, אז ידענו שיש קורבנות, היינו צריכים להקריב קורבנות, והיום עבודת הקורבנות זה בעצם, אנחנו עושים את זה בתפילה. כמובן בבוקר, שחרית, יש לנו את כל הסדר קורבנות שאנחנו אומרים. גם במנחה יש סדר קורבנות, שנקרא כנגד קורבן התמיד וכו וכו וכו. התפילות שאנחנו מפעלים זה לא מושלם באמת לעבודת הקורבנות של בית המקדש, אבל עדיין זה מאוד מאוד חשוב, וזה עדיין כן סוג של תחליף. ובגלל, כמו שאמרנו, בגלל שבית מקדש גם שמי, לכן עיקר העבודה של הקורבנות זה התפילה. אז מסקנה ראשונה, שבשביל להיות קורבן טוב ונישואים טובים, אנחנו צריכים להתפלל על זה הרבה. הנישואים דורשים תפילה מרובה. כמו קורבנות של פעם. בעניין הקורבנות יש מילה שחוזרת ונשנית, אם אנחנו נלך לטיפה לסוד, אצל מפרשי התורה ובספרי הקבלה, מילה היא זה סוד. הרמב"ן, עם נון בסוף, אומר, יש בקורבנות סוד נעלם. בזוהר מכונה הקורבן, רזה דקורבנה. משמע, סוד הקורבן. ודאי לנו להבין בכך, בכמה שהמפרשים אומרים שיש פה סוד נעלם, כמה זה, אנחנו יכולים זה להמחיש לנו כמה את רום מעלתו של הקורבן. זה משהו חשוב. משמעות הרוחנית הנצחית של הקורבן זה קורבן מלשון קירוב. להתקרב על השם, נכון? שאנחנו, למה אנחנו מקריבים קורבן בפשט? וגם בשורש, אתם רוצים להבין, ברמז. מלשון קירוב, להתקרב אל השם, להצית אש של אהבה להשם, גם בנפש הבהמית. כדברי חז"ל הפסוק, נכון, אנחנו אומרים בשמה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. למה יש שתי ביתים בכל לבבך, ולא נגיד נאמר בכל ליבך? אהבת את השם אלוקיך בשני הלבבות שלך, בשני היצרים שלך. יש לנו יצר טוב ויש לנו יצר רע. נפש בהמית ונפש אלוקית. אנחנו צריכים לאהוב את השם בכל לבבך. שתאהב את השם ותיכלה אליו, זאת אומרת, תרצה להגיע אליו. מאוד מאוד. דבר זה נעשה בעת התפילה, שאז מעורר האדם בניבו אש של אהבה אל הקדוש ברוך הוא, ושואב להדיק באש הזו גם את הנפש הבהמית. משום כך נחשבות התפילה במקום קורבנות. אבל הקורבן זה לא רק תהליך נפשי או סימני, המרכיב הגשמי של הקרבת בהמה או מנחה הוא חשוב שלעצמו. חשוב עוד עד מאוד. הזוהר אומר, רזה דקורבנה עולה עד רזה דאין סוף. זאת אומרת, סוד הקורבן עולה עד אין סוף. זאת אומרת, המדרגה מאוד מאוד גבוהה. עד האין סוף. הקדוש ברוך כמובן, אבל באחד השמות הגבוהים שלו. הביטויים שנאמרים בתורה על הקורבנות הם מדהימים. הקורבן מכונה לחמי, זאת אומרת לחמו של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה קורבנות, זה כמו הלחם שלו, זה משהו שמחיה אותו. כמובן זה משל, כמו נגיד ביד חזקה הוציא הקדוש ברוך הוא את בני ישראל ממצרים, אז באמת אין הקדוש ברוך הוא יד, זה הכל במשלים של הזוהר, אין פה עניין. להגשים את הקדוש ברוך הוא. אז הקורבן מכונה לחמו של הקדוש ברוך הוא, הקורבן הוא ריח ניחוח להשם, זאת אומרת נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני, זאת אומרת אתה עושה הרבה 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 מאוד נחת לקדוש ברוך הוא שאנחנו מקריבים קורבן, או שאנחנו בעצם מתקרבנים. זה הקורבן מעורר אי רצון חדש אצל הקדוש ברוך הוא ונרצה לו. כשנוח העלה קורבן, כן, מה כתוב שם? והריח השם את ריח החניחוח, ואומר להוסיף לקלל לו את האדמה. זאת אומרת, איך שנוח, הוא ראה את הקורבן של נוח, שנוח עושה את משהו הקדוש ברוך הוא רוצה, זה יצר אצלו אי רצון חדש. להוסיף לקלל לו את האדמה, וגומר וממשיך. ידוע שהשמות כל אלוקים וכו מבטאים את ירידתו של הקדוש ברוך הוא לפעול בעולם. כן, מי שלמד קצת חסידות יודע שיש כל מיני דרגות לקדוש ברוך הוא שאנחנו אומרים אלוקים, זה כאילו איך שאלוקים מצמצם את עצמו ומוריד את עצמו אלינו, וזה בעצם מבטא ירידה, זה לא השם כי הוא פה זה צמצום, ואילו שדווקא שם הוויה יוד קי וו כשם העצם מתאר את הקדוש ברוך הוא עצמו. ותמיד שמוזכרים קורבנות מוזכר תמיד שם הוויה דווקא ולא השמות האחרים. כל זה משקף את ערכו העצום של הקורבן הגשמי. אני לא יודע אם הבנת, כאילו מי שמבין מבין, אבל שוב פעם, זה מאוד מאוד חשוב להתקרב אל הקדוש ברוך הוא על פי הסוד. ככה אנחנו מגיעים אל סוד הקורבן. כדי להבין אותו צריך לדעת מעט על מבנה העולמות הרוחניים, אבל הנקודה היא שהקורבן מחזיר את העולם לסדר הנכון ששובש. בחי ובצומח יש נפש רוחנית ממקור נעלה ביותר. על ידי שאדם נוטל בהמה הוא מביא הקורבן, המשל פה זה הנפש הבהמית שלנו, ומביא אותה קורבן, הוא מעלה את נפשה לשורשה האלוקי. וכתוצאה מכך שופע מהקדוש ברוך הוא אור אינסוף לעולם, אינסופי לעולם. בזמן בית המקדש עמד העולם כולם בזמן בית המקדש עמד העולם כולו בדרגה גבוהה לאין ערוך, בזכות שפע אלוקי שבא על ידי הקורבנות. ובביאת המשיח יחזרו הדברים לקדמותם יותר ויותר ויותר חזק, בעזרת השם, שיבוא המשיח במהרה בימינו. אז זה רציתי פשוט להדגיש לכם כמה חשוב עבודת הקורבנות, ושבעצם להיות קורבן זה לא בהכרח רע. וכמובן שאנחנו מדברים בתורה, תורה זה המשל הקדמוני, אז בעצם משל אנחנו גם בבית המקדש, כמובן אנחנו יודעים, ועשיתי לכם מקדש ושכנתי בתוכם, בית המקדש נמצא בתוכנו ועבודת הקורבנות גם נמצאת בתוכנו. אז פה, וכמובן שאנחנו מדברים, למה החלטתי לדבר דווקא להתחיל בזה? כי בעצם להבין מה זה אהבה ושיר, להבין מה זה אהבה ואיך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, זה תמיד דרך חיי הניסו, זה הרבה פעמים. רוב העולם המשלים, הוא שיהיה לנו יותר קל להבין את זה, זה דרך איש ואישה, אהבה בין גבר לאישה, אהבה של נישואין. ההוכחה הכי גדולה לזה כמובן זה שיר השירים, ויותר קל לנו להבין אהבה ולגדל אהבה או דרך הקדוש ברוך הוא או כמובן דרך הנישואין. ובנישואין, בנישואין אנחנו כמובן צריכים להקריב מעצמנו ולוותר הרבה פעמים. הקרבה זה בעצם גם במובן הגשמי יותר של העניין, הקרבה העצמית, הוויתור העצמי, מה שאנחנו, אנחנו ממש נדייק את המילים בין ויתור, הקרבה וכן הלאה. הקרבה היא לתת יותר ממה שאתה מקבל ועדיין להיות בטוח שהרווחת. זו ההגדרה הכי, הכי כאילו קלה אולי להבנה. הקרבה היא לתת יותר ממה שאתה מקבל ועדיין להיות בטוח שהרווחת. אני אעשה פה, נתן לכם סיפור קטן מחיי היום, יום שלנו, וככה נגלוש לחיי הנשואים קצת. במסגרת סיבוב משפחתי בקניון, אתה נפרד רגע משתך ונכנס איזה חנות של גאדג'טים מגניבה כזאת בקומה השנייה, אתה ושתך מטיילים, ושמת על איזה, שמת עין על איזה מצלמת אקסטרים חדשה, איזה גרופו חדשה, זה כזאת שיעשו אותה מיני 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 שאפשר לשים אותה איפשהו פה על הפדחת, קרחת, ואתה מלא התלהבות והמוכר מלהיב אותך והכל סבבה, ואתה מחליט, אני את המצלמה הזאת קונה עכשיו. אבל העיניים של אשתך לוקדות אותך ואומרת לך, השתגעת? רוצינו כל כך הרבה כסף בקניות היום, אין מצב לבזבוזים נוספים. אתה שוקל להתעקש, אבל אתה מסתכל לה בעיניים ואתה נאנח ונאלץ לוותר. תאלץ להסתפק במצלמה של הפלאפון, של הנייד. עוברים יומיים, וזה התור של הגברת לוותר. יום חמישי בערב, הסוף שבוע כבר באופק, וריח השחרור ממלא אותך חיוניות, אתה עושה סבב האישה עושה סבב טלפונים, מסכמת עם החברות שלה לאיזה בילוי ככה, באיזה בית קפה נחמד, ומתכנעות כבר מה הולכות להזמין ומה לא הולכות להזמין. ואז היא מתקשרת לבעלה, ובעלה אומר לה, רגע, רגע, חכי עם התוכניות, לא בטוח שהיום את יוצאת לבלות. והיא מתקשרת אחרי רבע שעה, אומר לה, תקשיבי גברת, היום זה עולם יום חמישי, אבל זה סוף רבעון, ואני צריך לעבוד ממש ממש עד מאוחר, ואין סידור, וזהו. אז היא צריכה לוותר, ולפחות המצב עכשיו אחד-אחד, אתה ויתרת על המצלמה, היא ויתרה על הבילוי עם החברות. אבל זה הקטע, בשביל לחיות ביחד צריך לוותר, להקריב. זה, כולם אומרים את זה, כל פסיכולוג מתחיל, בשנה הראשונה אני חושב ללימודי פסיכולוגיה זוגית, ילמדו אותך מה לעשות, בני אדם צריכים לוותר, להקריב. גם ההורים, גם השכנים יגידו לך, כולם יגידו לך את זה. אך הבעיה האמיתית עם ויתורים היא שאף אחד לא באמת מוותר. כי במקום לוותר, כל צד צובר, אדם צובר זיכרונות, נכון? כל ויתור מקטין אותנו עוד, נרשם באיזשהו פנקס וירטואלי שיושב לנו בפנים עמוק, אנחנו צוברים בתוך הלב, חס ושלום, כעסים ותסכולים על הצורך לנטוש שוב ושוב את התוכנית המקורית שלנו. בסוף, איך לא, הכל מתפרץ ואנחנו שופכים הכל על הבן זוג שלנו. כמובן שזה לא המצב האידיאלי וזה לא מה שבנו כל כך ללמוד פה. אם תסתכלו, תלכו בקניון ותסתכלו על בן זוג שנאלץ לוותר, הוא תמיד עומד בפינה עם פרצוף חמוץ שעורק את החשק של הצד השני ליהנות ממשהו. כמובן שהוא מוכן להקריב, אבל שהוא מקריב הוא מעקם פרצוף. הוא רוצה שהצד השני יהיה מרוצה, אבל בדרך הוא גורם לכולם לזכור היטב עד כמה הוא סובל. ואם התיאור הזה נשמע לכם קיצוני, תראו מה מילון ספיר למונח ויתור. הם ודאי משקפות את העמדה של כמה מאיתנו לגבי המשמעות של הקרבה וויתור. איך המילון מגדיר את זה? ויתור שווה התפשרות, נכונות לוותר על זכויות המגיעות על פי חוק, נטישת השאיפות, פעולות מתוך ייאוש. סוף ציטוט. אז פלא שאיש לא רוצה להקריב, ובכן איך נוותר בלי להתקרבן? אז בואו נפנה ליהדות וכמובן לתורת החסידות. ליהדות יש תפיסה מקורית לגבי המונח הקרבה עצמית. בעוד שבאופן אינטואיטיבי שלנו, הפועל, הקרבה, מעורר בנו קונוטציות של חולשה ופספוס. כן? שמישהו, כמו בהגדרה, במי לא אומר לך בוא תקריב פה משהו, אתה צריך להקריב משהו, אז אתה כאילו אומר, בוא נה, יש פה, אתה מרגיש שיש לנו קונוטציות של חולשה ופספוס. היהדות מגישה דווקא את הצד השני. הקרבה באה מאותו שורש של המילה קרבה. כי הקרבה היא הדרך להתקרב, הקרבה היא הדרך להתקרב. זה המסלול לקרב בין שתי לבבות אוהבים. זה המסלול, חברים יקרים, זה המסלול של נישואים, וזה המסלול של חיי זוגיות. לא צריך להתייאש. לא צריך לפחד מלהקריב. זה פשוט המסלול הנכון והמדויק שהקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, שולח אותנו בחיים האלו. הקרבה הדדית נוגעת בבסיס המערכת הזוגית. המניע הפנימי לזוגיות הוא הכמיהה לבטל את המחיצות בינינו ולהפוך להיות נשמה אחת. זוהי בדיוק אהבה. כן? אנחנו רוצים להיות נשמה אחת. אנחנו לא שתיים. זאת אומרת, אם אנחנו אחד, אז בעצם אני לא, הרצון של השני גובר על שלך, הרצון של הבן זוג טיפה גובר על שלך, גובר על שלך, אבל בעצם בגלל שאתה מאחד, זה אותו רצון. כי כולנו יש הרבה רצונות, נכון? הרבה פעמים ממשילים רצון כמו בצל. למה ממשילים רצון כמו בצל? כי לבצל יש הרבה קליפות, קליפה ועוד קליפה ועוד קליפה. אז לדוגמה, למה אנחנו הולכים לעבוד? הרבה אנשים יגידו בשביל הכסף, וזה נכון, זה צד אחד של הקליפה, כאילו זה קליפה אחת שאומרת לנו, תלך לעבוד, אתה צריך כסף. אבל לא באמת אתה צריך כסף. אתה צריך כסף בשביל לקנות אוכל. אבל זה גם לא מדויק, כי אנחנו הולכים גם כסף בשביל לפרנס את האישה ואת הילדים. יש לנו אחריות. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כל אחד יודע שבעצם יש הרבה סיבות למה אנחנו באמת הולכים לעבודה, ויש לנו הרבה רצונות ורצונו כמו קליפה. מה שרציתי להגיד פה, אנחנו צריכים לבטל את הקליפות בינינו, בינינו לבין זוגנו, ולהיות אחד. ואם יש, נכון, יש שני רצונות. אלי יש רצון ולך יש רצון, כמו שאמרנו, גם בתוך עצמך יש לה רצונות שונות, אנחנו רוצים להיות אחד. אז לפעמים רצון אחד גומרים על הרצון השני, זאת אומרת, יש לך רצון, נחזור למשל של, של העבודה, אז יש לנו רצון מאוד חשוב ומאוד גדול לעשות כסף. מצד שני, יש לי רצון, יש לי רצון גם לצאת לחופשה. חופשה כזאת היא מעניינת ומגניבה ולצלול ולראות עולמות מרתקים וחדשים. ויש לי כסף לעשות אותה, אבל בכל אופן אני הולך לעבודה. כי יש רצונות אחרים מתחת שהם אולי טיפה יותר חשובים. אבל עדיין אני לא כועס על עצמי שהלכתי למחרת בבוקר לעבודה. אני קם בבוקר, למרות שאני רוצה לצאת לחופשה, אז אני אדחה קצת החופשה, אני אתן הקליפה הזאת, או שאני בכלל אבטל אותה ואיך אני הולך לצלול, אני אלך לראות מדבריות, או whatever. וזו בדיוק האהבה. הציפייה לפרוץ את גבולות האגו ולהתמזג האחד עם השני כדי לישות אחת. אתם צריכים להיות חלק מאותו בצל, מאותו עיקר. וכמו שאמרנו, וכמו שאנחנו יודעים, אנחנו שונים. אני זה אני, ואת זו את, וזה אף פעם לא ישתנה. וטוב שכך את האמת. וכאן בדיוק סוד כוחו של הוויתור. הוויתור הוא פעולת ההלחמה שמקרב את שני אנשים ועושה מהם לב אחד ופועם. פה זה הסוד שלנו. זה בעצם, כל פעם שאנחנו מבטרים, אנחנו מלחימים יותר את השכבות שלנו. ואנחנו פשוט נהיים, אנחנו ובני זוגנו, בנות זוגנו, לשכבה אחת. ללב אחד. הוויתור והקרבה זה לא נטישת העני, אלא להפך, הכוח שהופך את העני שלי לאנחנו. כשאנחנו מבטרים, אנחנו לא יוצאים פריירים, לא כאלו שניתן כאילו לדרוך עליהם. רחוק מזה, הוויתור הוא זה שמסיר את כל הקליפות המבדילות בינינו ויוצרות מציאות חדשה, גדולה יותר מכל אחד בנפרד. הוא יוצר, הוויתור יוצר את הביחד שגדול מסך כל חלקיו. ביטור שנעשה מתוך תפיסה פנימית ונכונה הופך אותנו למציאות אחת מאוחדת, לשניים שהם אחד, קרובים קרובים. תורת החסידות מרחיבה עוד יותר את המבט ומעוררת תשומת לב לעובדה מרתקת. לא רק האדם נדרש להקריב לפני שהוא מתקרב, כך זה בכל עולם הטבע. אבל בעצם, אם נסתכל באמת על העולם הטבע, כל יצירה חדשה מתחילה בהקרבה עצמית. לדוגמה, כשאתה רוצה להגיד לגדל עץ הפרסקים בגינה, אז מה בעצם קורה? שותלים את הגלין של הפרסק, ואז הקליפה של, של הגלין של הפרסק היא מאוד מאוד קשה, והיא נרכבת. נוצר, היא ממש נרכבת ברגע שאתה זורע אותה באדמה, רק אז גודל עץ. למה זה ככה? כי האדמה מכילה אנרגיה, הצמחה אדירה, וכדי להתמזג, כן? רק, אם אתה תשתול את הזה במים, לא יצא עץ אפרסק, רק באדמה, כי יש בה סוד, נכון? יש בה את הכוח, אנרגיית הצמחה נקרא לזה. אבל האפרסק בשביל באמת לגדול, הוא צריך להקיף את הקליפה שלו. הוא צריך להיפרד מהקליפה החיצונית שלו, ולהירכב אל תוכה. ההרכבה הזאת, הריקבון הזה שנוצר, זה ההקרבה. כן, אנחנו משחקים פה משחקי מילים, משחקי שורשים שהם מאוד מאוד חשובים, אבל גם, כן, יש לנו פה שורש חדש, עיקבון גם, שזה גם, בהיפוך אותיות. אז בעצם שאתה נרכב וגודל לתוך עצמך, כמו אותו גלין של הבטיח, גלין של הפרסק, ההרכבה היא ההקרבה, הוא מקריב את עצמו, כן, הגלין, שיוצר את הקרבה בין הגלין והאדמה, ומחוללת, מה מחוללת? הצמיחה. זה צעד אחורה כדי לזנק חזק קדימה. תופעה מרתקת דומה מתרחשת גם בעולמנו שלנו, בני אדם. הביטוי הנפוץ ביותר לתיאור של אדם יצירתי ומקורי הוא טיפוס שחושב מחוץ לקופסה, נכון? ומה זה בעצם חשיבה מחוץ לקופסה? מאיפה באים כל הרעיונות המטורפים של האנשים האלו שממציאים ממצאות שמזניקות את האנושות לחמש שלבים קדימה? ולמה בעצם רק אנשים מעטים באמת מסוגלים לה? לחשיבה כזאת יצירתית, חשיבה מחוץ לקופסה, חשיבה יצירתית שזורקת הצידה את כל התבניות החשיבה הקודמות ומייצרות מוח צלול ונקי, סביבת עבודה להערה. היכולת ליצור דורשת ניתנו לצאת מאזור הנוחות שלנו, זה לא נוח להקריב, לזנוח את כל ההנחות, מה שהנחנו מקודם, מה שגיבשנו, מה שלמדנו מקודם, המוקדמות, ולגבש מבט חדש ומבריק על הנושא. זאת אומרת, לשכוח את כל מה שלמדנו, להקריב את כל השנות לימוד שלנו, ורגע, עכשיו נקות הכל, ובואו נחשוב על זה מחדש. ואז יוצא מקופסה, וככה ממציאים דברים גדולים. דוגמה יפה לכך מופיעה כבר בתלמוד. הגמרא מספרת על החכם הבבלי רבי זירא, כן? זירא, זין יוד רש א', גם זעיר, כאילו זה ממש זה. זה חלק מהשם שלו, שעלה מבבל לארץ ישראל וניסה להצטרף ללימודים של החכמים הירושלמים, אך לא הצליח לתפוס את הלך החשיבה שלהם. הוא בא מהתלמוד הבבלי ורוצה לבוא לתלמוד ירושלמי. הוא כאילו תנה, הוא חי איתם, אך הוא לא הצליח לתפוס את הלך החשיבה שלהם. הוא היה חדש וזר, הכל היה חדש וזר עבורו, כי הוא הולך חדש מעולם הלימוד הבבלי. רבי זירא לא ויתר במשך 100 ימים רצופים. למעט הפוגות, אוכל קלות שבלילות, הוא לא אכל דבר, הוא פשוט צם. הצום הממושך השכיח ממנו את שיטות הלימוד הישנות, הפך אותו למה שנקרא טבולה רסה, לוח חלק, והוא נפתח לקליטת רעיונות חדשים בהתאם לצורת החשיבה הירושלמית. זה אותו תהליך בדיוק כדי ליצור מאסטרפיס. יצירה חדשה באמת שלא דומה בשום דבר למה שהיה עד עכשיו. אנחנו מוכרחים לוותר על ההרגלים הישנים, כי אם לא תשכח איך תצמח, ואם לא תקריב איך נתקרב. מוותרים אבל ביחד, חברים. מצד שני, ויתורים חייבים להיות הדדיים. הוויתור יכול להיות פעולה של התקרבות רק כאשר הוא מגובה משני הצדדים במקביל. בני זוג שמנהלים זוגיות בריאה יודעים לחוש ולזהות את רגשות הצד השני. אתה צריך מאוד מאוד להיות במערכת היחסים שלנו, להיות רגישים מאוד ולהביע רגשות לבני זוג שלנו, ולהיות רגישים לרגשות שלו. ואם צד אחד מרגיש שהוא מוותר יותר מדי, אתה בתור בן זוג צריך להבין את זה, על הצד השני לגלות אמפתיה ולהתקרב בחזרה לקראתו. אתה צריך, אם מישהו ויתר לך, אם בת הזוג ויתרה לך, אתה צריך להגיד לה תודה רבה בפה מלא ולגלות אמפתיה, ואני מבין שהיה לך קשה, אבל אל תדאגי, אנחנו כן נמצא לחופשה החלומית שלנו, פשוט לא עכשיו, יותר מאוחר. לגלות המון המון אמפתיה ולבטא את זה במפורש, לא לשמור בבטן ולזהות מהלכים בצעדים. לא, אנחנו צריכים תמיד להחמיא ואמפתיים. אנחנו צריכים לבטא במפורש את הערכה עמוקה לבת זוג שלנו על המוכנות שלה לוותר, ולא לקבל את הדברים כמובנים מאליהם. זה גם ברור לנו במערכות זוגיות, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו. אף אחד לא חייב לנו שום דבר. כך הוויתור הופך להיות רגע של התעלות שמביא את הזוגיות לגבהים חדשים. ככה אנחנו מביאים את הזוגיות שלנו לגבהים חדשים, בעזרת השם. אל תתקרבנו ואל תחששו להקריב. מצד שני, בכל פעם שצד אחד נאלץ לוותר על משהו, תפקידו של הצד השני להחזיר בהתקרבות משלו. אל תקבלו את הרגע כמובן מאליו. הדגישו את הערכתם לבן הזוג על המאמץ שעשה לקראתכם. וככה אנחנו נבנה זוגיות בריאה. אני רוצה לסיים איזשהו סיפור, משל, שאולי זה יסכם לנו את העניין ויסביר לנו מה זה בעצם הביטור ומה זה להתקרבן ולמה זה חשוב כן לגדל אהבה, כן להיות קורבנות, ושקורבנות כמו שאמרנו מלכתחילה זה דבר טוב. צדיק אחד יצא לעיר וראה עיקרים חוטבים עצים. או שאתה חוטב עצים ואז משכיבים את הגזירים זה לצד זה. הצדיק התקרב אל חבורת העיקרים והבחין שרק אחד מהם מצליח באמת להצמיד את הגזירים אחד לשני בצורה כזאת מהודקת ויציבה, ובערימות האחרות הגזירים לא קרובים וצמודים אחד לשני. אז הצדיק שאל אותו, מה הסוד שלך? למה פה כולם 100 חוטבי עצים ורק אתה מצליח ככה, החבילות שלך מאוד מאוד יפות כאלו מהודקות? אז אותו חוטב עצים הסביר לצדיק, זה מאוד פשוט. בגזי עצים, נכון, יש בליטות. זה לא ישר. אז האחרים שיוצרות מרווחים ומפריעות להם להתחבר אחד לשני. החברים שלי משפים את השפיצים האלו ומנסים ליצור גזע חלה. מנסים לשאף את זה. אבל אף אחד מהם לא יוצא לגמרי חלק. והגזעים לא מצליחים להצמד אחד לשני. לי יש פטנט אחר. הוא חשב מחוץ לקופסה ויש לו פטנט אחר. אני לא מנסה להסיר את הבליטות בגזעים, אלא להפך, יוצר שקע בגזע המקביל, וכך שני הגזעים משתלבים זה אחד כמו תקע לשקע. מה הצדיק הסיק? מה הנמשל? מה הלקח החשוב שהוא למד לחיים? שבמקום לשייף את הבליטות של השני, במקום לעשות לשנות השני, במקום לשייף את הבליטות, עשה בתוכך בקע במקביל, כן? תעשה את הבקע כאילו במקביל שתוכלו להתאחד, וככה תכוו מזוג מושלם וזוגיות בעזרת השם מושלמת. אז שיהיה לנו חג אהבה שמח, ובעזרת השם שכל מי שיקשיב לשיעור הזה, אם הוא נשוי, אז כמובן שיהיה לו זוגיות פורה וחזקה, ושהלב תעלה מעלה ומעלה ומעלה. ואם הוא עדיין רווק או רווקה, בעזרת השם, שיזכו לחתונה משורש נשמתם ואושר. כולם שיזכו בעזרת השם לאושר ונחת בעזרת השם. כמובן, רצוי מאוד לשתף את השיעור הזה. יש לנו ערוץ גם בפייסבוק שנקרא זריקת חסידות, ויש לנו וואטסאפ שנקרא זריקת חסידות, מוזמנים להצטרף אלינו שם. יש לנו את הפודקאסט שנהיה חסידים אמן, ככה הוא נקרא הפודקאסט שלנו, שנהיה חסידים אמן. אתם מוזמנים להירשם, זה גם באייפון, גם בגלקסי, באנדרואיד, באייטיונס, בספוטיפיי, בכל מקום ובכל אתר. אתם מוזמנים להירשם, לרשום, ללחוץ לייק, להגיב, לשתף, ובעזרת השם שנזכה להמון המון המון אהבה. אהבה תמיד.